טוב. כן, אנחנו מתחילים היום החלק השכלי. מישהו שאל אותי משהו בסוף, אמרתי לו לשאול עכשיו. יש מישהו?
מדל על
זה. הוא לא פה?
כן. אם אמרנו שבסוף הכל זה קורה בנפש.
כן.
מה התחתית של ה...
של מה?
של הרופאים, כביכול, אם הם מטפלים בגוף.
ככה, אז קודם כל, אתה לא שואל לגבי רופאים רגילים, כן? הם ברור שיש להם תפקיד לשנות את הגוף. אם הלב לא עובד, אז נכון שהכאב הוא השיניים, שיניים מקולקלות, נכון שהכאב הוא בנפש, אבל השיניים צריכות להיות מתוקנות. הנפש, בגלל שהיא קשורה לגוף, אז לכן היא מרגישה את החסרונות שיש בגוף, אבל היא צריכה לתקן את החסרון של הגוף עצמו. זה הרפואה, מה שנקרא רפואת הגוף. יש חלק ברפואה שהוא הפסיכיאטריה, מה שנקרא. וזה, קוראים לזה רפואת הנפש, אבל זה לא רפואת הנפש, זה רפואת הגוף, כן? הפסיכיאטר הוא לא מרפא את הנפש, הוא נותן תרופות, כדורים. עכשיו, איך זה עובד? הרי אצל הבן אדם הייתה בעיה נפשית, אז מה... איך התרופות האלו מועילות? מה זה שלוקח כדור, זה משנה לו את הנפש? כן, בוא נניח שהאדם היה לו איזה חרדות. חרדות זה בעיה בנפש, זה לא בעיה בגוף. אז זה שהוא לוקח כדור, איך זה משנה את המצב? אז התשובה היא בגלל הקשר בין הגוף לבין הנפש. זאת אומרת, הכדורים הם לא משנים את הנפש, משנים את הגוף. עכשיו, הבעיה לא הייתה באמת בגוף באופן ישיר. זאת אומרת, זה לא בעיה בגוף כמו המחלות הרגילות שיש בגוף. זה איזשהו דבר עדין שקשור למצב של הגוף, ואז כשהאדם לוקח את החומר הזה ומוסיף אותו לגוף, אז הנפש מרגישה באופן אחר, אז החרדות מפסיקות. אפשר להביא איזו דוגמה פשוטה. אדם ששותה יין, הוא נעשה שמח. השמחה היא מצב של מה? של הגוף או של הנפש? של מה? של הגוף או הנפש? הנפש, זה פשוט. אין פה מה לדון. אז איך היין משנה את המצב של הנפש? מה, הנפש שותה יין? אז התשובה לא, ברור. היין זה אלכוהול שנכנס לגוף. הנפש, בגלל הקשר שלה אל הגוף, כיוון שהחומר האלכוהולי הזה נכנס לגוף, אז הנפש מגיבה בצורה מסוימת. שינית את הגוף, וכתוצאה מזה הנפש מגיבה בצורה אחרת. על העיקרון הזה, יש את הפסיכיאטריה, כן? שזה המדע שעוסק בתגובות הנפשיות על פי שינויים כאלו או אחרים בגוף, כן.
אז בעצם אין כזה דבר חולה נפש, כאילו יש בן אדם שיש לו הפרעה במוח או משהו כזה, וזה מתבטא בצורה מסוימת?
לא, תראה, בוא נאמר ככה, אם אתה שואל האם יש מצב שהנפש עצמה יש איתה בעיה, בנפש עצמה יש איתה בעיה, התשובה היא כן, כן, אבל ברור שיש דבר כזה. זאת אומרת, הנפש במצב הרגיל, תראה, בכל גוף יש חילוף חומרים רגיל, נכון? עכשיו, נפש במצב של חילוף חומרים רגיל בגוף, היא לא אמורה להיות בחרדה. כן, במצב רגיל של הגוף היא לא אמורה בחרדה. עכשיו, יש שתי אפשרויות להבין איך זה שלוקחים כדור משנה את המצב של החרדות בנפש. אפשרות אחת, להבין שהבעיה של אותו בן אדם היא באמת בגוף, רק בגוף. זאת אומרת, הגוף שלו לא מפריש חומרים בצורה רגילה, והוא צריך להוסיף לגוף חומרים, זה מה שעושים על ידי הכדור הזה. זה אפשרות הכי פשוטה להבין, כי עובדה שכשאתה משלה את החומר הזה, אתה מוסיף את החומר, סימן שבגוף היה חסר את החומר הזה. אז זה נכון. אבל יש אפשרות אחרת להבין. יכול להיות שבגוף שלו מצב החומרים הוא רגיל כמו בגוף, נגיד יש לנו את ראובן ושמעון. אז נניח שראובן ושמעון הם במצב זהה מבחינת הגוף. אבל יש הבדל בנפש שלהם. זאת אומרת, יש דברים שהם קשורים לנפש עצמה. אז אז איך הכדור מועיל? הרי אתה לא שינית את הנפש. הכדור זה יהיה כמו קביים כאלה. זאת אומרת, אתה משנה באופן מלאכותי את הגוף. כאילו, הגוף הופך עכשיו להיות לא גוף נורמלי. הגוף כאילו משתנה, הוא שונה מהנורמה, כי הוספת לו עכשיו איזשהו חומר שבגוף הרגיל הוא לא קיים. וכשאתה משנה את מצב הגוף להיות גוף עם החומר הזה, אז הנפש מגיבה בצורה אחרת. כאילו הנפש של שמעון יודעת להגיב בצורה נורמלית, בצורה רגילה, כשהגוף הוא לא גוף רגיל. אז יש שתי אפשרות להבין.
כאילו, הנפש נשארת כאילו סטטית בהתאם לגוף?
הנפש היא משתנה, היא מגיבה בצורה שונה בהתאם לגוף. עכשיו זה לא חילוש.
היא לא יכולה ליצור בעיות על הגוף?
מה זה ליצור בעיות על הגוף?
כמו שהגוף יכול...
אתה שואל אם היא יכולה להפריע לגוף, זה סוגיה אחרת. האם הנפש יכולה להפריע לגוף? התשובה היא כן. ברור. אבל המצב שאנחנו מתייחסים אליו, זאת אומרת, הוא מצב שאתה, כמו שאמרנו, אתה לוקח כדור, אז אתה משנה את הגוף, אז הנפש מגיבה בצורה אחרת. עכשיו, השאלה, האם אתה, הגוף עכשיו הפכת אותו להיות גוף חריג, כדי שהנפש תגיב בצורה נורמלית, כן? אז בעצם זה אומר שהייתה באה בנפש, כי בגוף תקין, הנפש לא מגיבה בצורה טובה, כלומר, כי יש בה איזשהו סיבוך. או המצב הוא להפך. הנפש היא במצב תקין, רק הגוף הוא במצב לא תקין. כשמביא לו את הכדור, אתה הופך אותו להיות גוף תקין. עכשיו, מסתבר מאוד שיש בעיות כאלו ויש בעיות כאלה. זאת אומרת שיש מה שקוראים לזה בעיות נפשיות, שהבעיה היא בגוף. בלבד, זאת אומרת, הגוף הוא לא תקין, וכשאתה מוסיף לו את החומר, הגוף הופך להיות תקין. ויש מצב שלא, שהגוף הוא תקין, יש בעיה בנפש. ביחס לשאלה האם יש דבר כזה שהן בעיות נפשיות, בעצם הנפש עצמה, התשובה היא כן, יש דבר כזה. עכשיו, לדעת לאתר מתי הבעיה היא בחילוף חומרים של הגוף, ומתי הבעיה היא בנפש עצמה, מסתבר שזה משתנה מבעל לבעל.
לא מוכרב, אבל מה...
מה זה?
שיש לו
אלם קרב, לא מוכרב. כן. פוסט-טראומה. כן, גם דברים אחרים, זה ברור שזה בעיה בנפש. הגוף שלו הרי, אתה יכול לראות את זה אצלו, הרי הגוף שלו לא השתנה, מסתבר. אלא אם כן יעשו מחקרים שיראו שברגע שאדם היה נמצא במצב הקרב שגורם לאלם קרב, אז משהו משתנה בגוף, אבל בהנחה שהגוף לא השתנה. שהגוף של ראובן זה אותו גוף של ראובן כמו שהיה יום קודם. אז מה השתנה? בנפש. עכשיו, איך אפשר לטפל בזה על ידי כדור, נגיד? כי כמו שאמרנו, ברגע שאתה משנה את הגוף, זה כמו, להוסיף, זה כמו יין, כן? אתה משנה את הגוף, ובגוף החדש, הנפש עם הבעיה שלה כבר מגיבה אחרת.
אמרנו שאין חיסרון.
זה לא משנה, שוב, תבינו. יש פה שני גורמים, גוף ונפש. יש מצב שיש בעיה בגוף, ויותר נסביר את זה בצורה קצת יותר מחדדת את זה. זה ברור שכשלוקחים כדורים פסיכיאטריים, משנים את הגוף, לא משנים את הנפש. בסדר? זה פשוט, זה ברור לכם. מה שנוסף זה חומר על חומר. לא הוספת פה נפש חדשה, זה אותה נפש. אז מה שהשתנה זה החומר, זה הגוף, נכון? כמו אלכוהול, כמו שאמרנו. עכשיו, בשאלה, למה הוצרכנו לקחת את הכדור הזה? למה הוצרכנו לשנות את הגוף? האם כי הגוף הוא חריג וצריך להפוך אותו להיות גוף נורמלי? ואז בגוף נורמלי, הנפש מגיבה נורמלי. או הגוף הוא לא חריג, הגוף הוא תקין, רק הנפש היא חריגה. והנפש החריגה בגוף תקין היא לא מגיבה טוב. אני צריך לשנות את הגוף, ואז הנפש החריגה בגוף החריג תגיב בצורה נורמלית. בסדר? זה חקירה שצריך לחקור אותה. אני לא יודע מה להגיד. יש דברים שהם, מבחינתנו, הם דברים בנפש עצמה. בתפיסה הפשוטה. יכול להיות שעשו מחקרים ויגלו שבאמת, לא יודע מה, כמו שאתה אומר, אלום קרב, זה אדם שכתוצאה ממה שקרה שם בקרב, השתנה משהו. תקראו לזה במוח, תקראו לזה במערכת העצבים, תקראו לזה בחילוף החומרים, לא משנה כרגע מה, איך שתגדירו את זה. השתנה משהו בגוף שלו, וזה מה שיצר את התגובה הנפשית. כן? יכול להיות הפוך. עכשיו אני אומר, לעצם השאלה, אם יש מצב שאנחנו קוראים לו נפש לא תקינה, נפש לא תקינה, לא רק גוף לא תקין, נפש לא תקינה, התשובה היא כן, יש דבר כזה. נפש לא תקינה. בשאלה של ההבחון המדויק, האם הבעיה המסוימת זה נפש לא תקינה או גוף לא תקין, זה אני חושב ישתנה מבעל הבעיה. יהיה קשה להבחן את זה. יהיה דברים שכן די ברור ויש דברים שזה יותר מסוגל.
גוף לא תקין, מה הסיבה?
גוף לא תקין, גוף זה חומר.
כן, אבל אם לא,
תראה, בעיקרון, כשאני אומר גוף לא תקין, לא כרגע משנה מה גרם לגוף הלא תקין. זה לא הנפש הלא תקינה. כן, הרי הנפש, כי היא מפעילה את הגוף במה שנקרא חלק הזן, בהפעלה הזאת, היא הפעלה ספונטנית, אז שבכלל אנחנו לא שולטים עליה, אז מסתבר שפה אין פה משהו לא תקין בנפש, כן? זה עובד. יכול להיות שכתוצאה ממצב נפשי מסוים נוצר שינוי בגוף, השינוי הזה הוא שינוי שאחר כך, מה שנקרא שינוי בלתי הפיך בגוף. ואז היה צריך לאזן אותו, כן? את הדבר הזה, כן, יכול לקרות. כן.
מה המקור של
הרפואה
האלטרנטיבית? כאילו,
האם
היא עובדת על הגוף או על הנפש? כאילו, עם כל האנרגיות וכל
הערבים? כל השטויות והבלים, אתה מתכוון. אני לא יודע להסביר שטויות והבלים. לא יודע להסביר את השטויות האלה. אנרגיות וכל מיני קשקושים. קשקושים, אל תלכו בשום פנים אופן לדבר הזה. מה שאפשר כן לקבל ממה שקורה לזה אלטרנטיבי, זה דברים שיש להם, גם אם אין להם הסבר מדעי, הרי מה ההבדל בין הקונבנציונלי לבין מה שקוראים לזה רפואת האליל הזאת? בקונבנציונלי, על כל תהליך שקוראים לו תהליך רפואי, יש ניסיון מאוד 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 מקיף שמבדה את התוצאות וגם תיאוריה. זה שני דברים. אחרת זה לא נכנס לתוך הקונבנציונלי. זאת אומרת, צריך ניסיון, אתם יודעים שכמה זמן, עכשיו עם הקורונה ראיתם את זה, עם התרופות וכל זה, כמה בעיות עשו כדי להכניס את זה, על בעיקרון, נניח אם זה לא היה בשעת התחילה כזאת, כדי להכניס תרופה לשוק, זה לוקח המון המון שנים. כי אתה צריך ניסיון מוכח רחב היקף של עשרות אלפי אנשים. וגם אתה צריך תיאוריה. תיאוריה רציונלית שכלית, עם שכל שעובד כמו שצריך, להסביר את התוצאות של הניסיון. כשיש את שני הדברים האלה, אז זה האישור ברפואה, מה שנקרא קונבנציונלית, לנכונות של התרופה או לנכונות של התהליך הרפואי, ניתוח או כל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה אמור לעבור מבחני סף קשים כדי להיות במוכלל כמשהו שאני מחזיק ממנו כתרופה או כתהליך רפואי כמו ניתוח וכדומה. מה קורה באלטרנטיבי? על זה נאמר, איש כל הישר בעיניו יעשה, כן? שמה זה לא עומד בשני הקריטריונים האלה. לא בקריטריון הרציונלי ולא בניסיון רב היקף. זה תיאוריות לפעמים הזויות של כוחות מבית המרקחת של הודו או טיבט, אני לא יודע בדיוק איפה, שהן לא קשורות לשום איזשהו היגיון רציונלי שאנחנו קולטים בעזרת המציאות. והבעיה החמורה לא פחות, שהרבה מזה, לא רק שאין אחר זה איזושהי תיאוריה שתסביר את התוצאות, אלא גם הניסיון הוא לא מספיק מקיף. עכשיו, אם שואלים אותי האם להחזיק ברפואה האלטרנטיבית הזאת, רק בדברים שיש להם ניסיון רב היקף. זאת אומרת, גם אם לא תהיה תיאוריה, אבל לפחות זה עובד. עובד לא בגלל שהם סיפרו שזה עובד. כשקראת וראית שבאמת אין לזה הסבר כל כך למה זה עובד, אבל בכל אופן זה עובד באופן רחב וכיף. זה יש מקום להתפשר. אבל כשאין את הדבר הזה, זה המינימום שבמינימום. כשאין את הדבר הזה, לא להתקרב לדברים האלה. זה הדעת, רפואה זה תחום, תחום אחראי, כי הרבה פעמים אתה מצליח בדבר אחד ואתה הורס דברים אחרים. אז להקשיב לכל מיני רופאי אליל כאלה, זה סתם טרנד ש... הוא הולך ופוחת. לפני 30 שנה, שהוא התחיל, זה היה כתוצאה מאיזה מין גל רוחניות שהתחיל לנשב במערב מהמזרח, מהודו, זה, וכל מיני... התחיל לנשב גלי רוחניות כאלה. מדי פעם המערב המיובש מן הרוחניות, אז הוא מחפש איזה מין משב רוח מרענן. אם אתם מכירים, בשנות ה-60 במניינם של המאה הקודמת, היה, לא יודע אם אתם הכרתם את זה, היה את האנשים האלו האמריקאים שהיו מסתובבים ברחובות, גם את רב שלום קרליבך, הוא היה אוסף אותם, את כל האנשים האלו. זה היה גל כזה, הביטניקים. אנשים לא עובדים, לא כלום, כולם שרויים באיזה מין גיטרה ו... כל מיני הזיות, הזיות מן המזרח ויוגה וכל מיני סיפורים מהסוג האלה. היה גם את הלהקה הזאת, הביטלס, אתם שמעתם עליהם חיפושיות. בקיצור, אז גם הם הוסיפו את הזה, והשלום והפרחים וכל מיני. נמאס להם מהסובע החומרי של אמריקה, אז היו צריכים. אז מדי פעם העולם מקבל כל מיני גלים כאלה, משווה רוח, רוח שקר. מכל מיני מחוזות. אז לפני 30 שנה, אז התחילה להיכנס הרפואה האלטרנטיבית, מה שנקרא, והיא פתאום באה, ואני זוכר שאז הייתה התלהבות גדולה, כל מיני אנשים, היו כאלה שמגדלים בגינה שלהם כל מיני צמחים, וכל מיני זה, זה כאילו התחיל כל מיני שטויות והבלים, ולאט לאט זה ירד מבחינת המשקל שלה. היום, הקופות חולים שיווקית, בגלל שיש כל מיני אנשים שעדיין מחזיקים מהשטות הזאת, אז הם כאילו מכניסים לתוך הזה שלהם איזה מין ניואנסים של הקשקוש הזה. אבל זה רק, אף אחד לא מחזיק מזה, פעם איזה מישהו, יש להם איזה מין, אתם יודעים מה זה מבח? בית א' חף, לא. קיצור, זה מין מים שאתה שם בתוכם איזה תמיסה, ביחס של 1 ל-10,000. הם אומרים מישהו, תגיד, אתה מאמין שבאמת זה... זה... בוא תשים רעל ביחס אחד לסדר, שאני אשתה אותו, לא יקרה לי כלום. אז מה זה הטירוף הזה? כאילו, איפה יש פה איזשהו היגיון שזה פועל? אומר לי, לא, זה פועל, זה פועל. איזה פועל, זה פועל, מה זה שטויות אין? כן? לא 1 ל-60, זה 1 ל-10,000. ואז הוא מוכר את הבקבוקון הזה באיזה 400 שקל, 500 שקל, זה בקבוקונים, זה 1 ל-10,000 של איזה תמצית, של איזה פרח, פרחי בח, שהוא מצא אותו, אני לא יודע מי, והחליט שיש לו, אז בסדר, מה ההיגיון? אין בזה שום היגיון. טוב, אז אמרנו, טוב, אז לפחות בוא תגיד, לכמה אנשים זה עוזר? נתת ל10 אנשים. כמה אמרו לך שזה עזר? אבל לא נדבר על זה. יש, צריך להעריך בזה. אתם מכירים את האפקט שיקרא פלצבו? שמעתם על זה? זה. זאת אומרת, לדעתי, אם זה כבר כן עוזר, זה דרך האפקט הזה. ולא דרך ה... כן, זה כמו המים שמחלקים כל מיני בבות לסוגיהם ומיניהם, וקהל המעריצים השוטים שלהם אומרים שהם התרפאו. זה אפקט פלצבו. יש אפקט פסיכולוגי כזה, שכשאדם... מביא את התודעה שלו ואת ההכרה שלו לאיזשהו מצב אחר, אז הוא גם מתחיל להתייחס לעצמו בצורה אחרת. אז זה נוצר גם בלי כלום. לא צריך לא מים קדושים של הבבות ולא מי בח של כל האלטרנטיבים. לא צריך את זה. נותנים לבן אדם כאילו תרופה, ויש על זה מחקרים. נותנים לו כאילו תרופה, זה לא תרופה, זה כלום, זה סתם חומר, נטול משמעות. הוא שותה את זה בעדיקות כל יום. והוא בטוח זה תרופה קונבנציונלית. אחרי כמה זמן הוא נעשה בריא. עכשיו, מה הבריא אותו? הרי הגוף לא השתנה. סתם, זה חומר נטול משמעות. כאילו שנכנסתי לתוך הגוף איזה חומר שלא משפיע על שום דבר. ההשפעה היא תודעתית. אז רואים שיש קשר בין התודעה לזה. היום מתחילים לחקור יותר איזה נתונים יכולים לגרום לשינוי התודעתי. זאת אומרת, אולי איזה סוג של אנשים יכולים, ואיזה סוג של בעיות השינויים התודעתיים משמעותיים. טוב, בעזרת השם. עד כאן.